בחלקה ביואש מלך יהודה. בין שבע שנים יואש במולכו. למה הוא מולך בין שבע שנים? כשאביו מת הוא היה בן שנה. אלא שאז הייתה עתליה שהרגה את כל בית דוד, כל זרע הממלכה, ורק את יואש שהיה אז בן שנה החביאה הדודה שלו יהושבעת, והדוד יהוידע הכהן, הם הצילו אותו. יהוידע הכהן החביא אותו שש שנים, אחר כך המליך אותו. איפה הוא החביא אותו? החביא אותו בעלייה שמעל קודש הקודשים, הקומה השנייה של בית המקדש ושל קודש הקודשים, שם החביא אותו שש שנים. ואחר כך בסוף שש שנים הוא עושה מהפכה, ממליך את יואש והורג את עתליה, ויואש מולך. ויואש עושה הישר בעיני השם כל ימיו, ממשיך הפסוק אשר הוראו יהוידע הכהן. יש כאן צל שבספר מלכים לא ברור, מי שקורא את דברי ימים, תכף נדבר בלי נדבר מה כתוב דברי ימים, כאן רק כתוב שכל ימיו שיהוידע הכהן הורא אותו ועשה ישר, ואפילו מחזק את בדק הבית כפי שהוא מתואר בהפטרה. אבל בדברי הימים הסיפור ממשיך, שאחרי מות יהוידע הכהן באו שרי יהודה והשתחוו למלך. מפרש והשתחוו למלך לא בתור מלך, בתור מלך שרים צמיד משתחווים למלך, והשתחוו לו לעשות אותו עבודה זרה. החליטו שהוא יהיה אלוהות שלהם. אז שמע המלך עליהם, הוא הסכים להיות אלוהות. למה, איך שכנעו אותו? אמרו לו, בשר ודם לא יכול לחיות בקודש הקודשים, והזר הקרב יומת, ואתה היית שש שנים ולא קרה לך כלום, סימן שאתה אלוהות. אז הוא שמע עליהם ועשה את עצמו עבודה זרה. אז קם זכריה בן יהוידע הכהן, יהוידע כבר נפטר, קם זכריה בן יהוידע הכהן והוכיח את המלך ואת אנשי יהודה. אז המלך ציווה שיהרגו אותו, וככה יהרגו אותו בבית המקדש ביום הכיפורים, אומרים חז"ל שהרגו אותו. ולא זכה יואש המלך את החסד אשר עשה עמו יהוידע אביו, כך אומר התנ"ך. איך עושים דבר כזה? ראשית כל, איפה הכרת הטוב ליהוידע? מה שהתנ"ך צועק, איך אתה לא זוכר את החסד שעשה איתך יהוידע? הגאווה לא נותנת לי, אני החלטתי שאני אלוהות, אז הגאווה לא נותנת לו להכיר טובה לבשר ודם, עד כדי להרוג את זכריה. וגם השכל בעצמו, איפה השכל? אם אתה אלוהות, למה צריך להציל אותך? למה היה יותר יואש להציל אותך ולהחביא אותך שש שנים ואחר כך להמליך אותך? למה אתה צריך לאכול כל יום? למה אתה צריך לישון? אין קושיות. על דבר שכלי אני יכול לשאול קושיות. יש לי רשי תמוה, תוספות תמוה, אפשר לשאול קושיות ורשי ידע לתרץ. אל תפחדו, רשי ידע לתרץ. אבל על דבר בלתי שכלי, על דבר שיצרה, אין קושיות. החליט שהוא אלוהות, אז אין קושיות. הרי עצם... עצם ההוכחה שלהם היא ממנה שכי טיפשית. מה ההוכחה שלהם? מפני שהצלחת לחיות שש שנים בכל שקושים ולא קרה לך כלום, אז סימן שאתה אלוהות. הרי אם חס ושלום התורה היא שקר והקדוש ברוך הוא לא אלוקים לבדו, אז בכלל אין ראיה מזה שהצלחת לחיות בכל שקושים. אז כל שקושים הוא בית כמו כל בית אחר, אז חיית באיזה מחסן שש שנים, אז מה זה מוכיח שאתה אלוהות? אבל אין קושיות. על שיגעון של גאווה אין קושיות. הוא החליט שהוא אלוהות, וזהו זה. היצר גובר על השכל. השכל לא יכול לקבל את הדברים האלה, אבל יצר גאווה כזאת, בדרך כלל יהודים לא עשו את זה. גויים, מלכי גויים היו רגילים לעשות את עצמם לאלוהות. אצל ישראל לא מוצאים את זה. אחר כך היה אותו האיש שימח שמו וזכרו, והיו עוד, אבל קודם בתנ"ך כמדומני הוא היהודי היחידי שעשה את הדבר הזה, לעשות את עצמו לאלוהות. כך הוא החליט, אחר כך קיבל את עונשו, גם כן כתוב שהוא נהרג, אבל כך הוא החליט. התורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש? אסור להשתמש בלב ובעיניים? אי אפשר לחיות ולהשתמש בלב ובעיניים. אני מקבל מישהו ברוך השם, יש לו עיניים בריאות, משתמש בעיניים. צריך לראות אם האור אדום או ירוק, אחרת הוא מסוכן לחצות כביש. צריך לראות עוד דברים, איפה יש בור, איפה יש מכשול אחר. ודאי שאדם צריך להשתמש בעיניים וגם בלב. אבל לא שהם יהיו הפסק שלו. משה הבן הוא שולח את המרגלים לטור את ארץ כנען. איך יטורו? ודאי עם העיניים. לראות, הוא ריתם את הארץ. משה אומר מפרש, הוא ריתם את הארץ. עם מה יראו? עם האף, עם הפה, עם העיניים יראו את הארץ. אבל לא שהעיניים יהיו הפסק. הפסק הוא הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר שזאת ארץ טובה, ושהוא ייתן לנו את ארץ ישראל. יש שם בני ענקים? יד השם תקצר נגד בני ענקים? איזה קושייה זאת שיש שם בני ענקים? אם אתה הולך עם השכל, מי שיכול להטביע את פרעה וחילו ביום סוף ולהכות כל בכור בארץ מצרים ברגע אחד בחצות הלילה בכל ארץ מצרים, יכול גם להכות את הענקים בארץ כנען, או ברגע אחד או לא ברגע אחד. השם אמר שאם אנחנו לא בסדר, אז מעט מעט אגרשנו מפניך, אז לא יהיה ברגע אחד, אבל יד השם תקצר. אבל כשהעיניים הם הפסק, במקום שהשכל יהיה הפסק, אז כך זה יוצא. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אסור שמשהו יגבר על השכל. צריך ללכת עם השכל. אז אם אני טועה, אפשר לשאול אותי קושיה. ברגע שאני הולך עם היצר, אז שום קושיה לא טועה. אם אדם רוצה שהפשט בגמרא יהיה כך, אני אקשה עליו, אבל רש"י פרש אחרת. זה לא קושיה, רש"י רצה אחרת, אז הוא פרש אחרת, אני רוצה כך, אני מפרש כך. גם רבי כבגה פרש אחרת, אז גם הוא רצה אחרת. מה זה קושיה? על רוצה אין קושיות. לתאווה יבקש נפרד, כי אומר הפסוק, כי שכל זה מאחד, השכל שלי והשכל שלך, אם הוא ישר מגיעים לאותה מסקנה. אבל התאווה מעקמת, אז כל אחד מגיע לאן שהוא רוצה להגיע. מי שעשה את עצמו אלוהות, לא מישראל, מאומות העולם, אחד מאלה שעשו את עצמו אלוהות, המן הרשע, גם לפי הגמרא, אמנם במדרש יש הוא לבש עבודה זרה על הלב שלו, אבל בגמרא יש הוא עשה את עצמו אלוהות, ולכן מרדכי לא מוכן לכרוע ולהשתחוות. כי המן עשה את עצמו אלוהות, הוא עבודה זרה. אם אתה אלוהות, מה אכפת לך אם המלכה מזמינה אותך למשתה או לא? אלוהות צריך משתה? זה לא קושיה, זה כבוד להיות מוזמן אצל המלכה, אז הוא מוזמן אצל המלכה. אף לא הביאה אסתר המלכה, פיליפ לא, אם אתה אלוהות, מה אתה צריך את הכבוד הזה? זה לא קושיה. אני אלוהות, אבל גם טוב, קצת לשתות יין. המלך והמן ישבו לשתות, מה רע בזה? אין קושיות, על מה שאדם רוצה אז אין קושיות. זה גם אלוהים כזה שרוצה גם לרכוב על סוס ברחוב העיר. אלוקי אמת רוכב על במותי אב, רוכב על השמיים ושמי השמיים, אבל האלוהים הזה רוצה לרכוב על סוס ברחוב העיר. אין סתירות לרצון, אין סתירות לשכל, יש סתירות לרצון, אין סתירות, אין קושיות. למרות שהוא יודע שהוא לא יכול לעשות כל יכול, הוא לא כל יכול, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא כל יכול. כשהוא רוצה חסו שלום לאבד את ישראל, הוא מבין שצריך רישיון מהמלך. כשהוא רוצה חסו שלום לתלות את מרדכי, הוא צריך רישיון מהמלך. וכל זה לא סותר, זה לא סותר. אני אקבל רישיון מהמלך גם להיות אלוהים, מה יש? זה מעורר ניחוך אצלנו, קשה לנו להבין את הלך המחשבות הזה, אבל רואים, והמן כנראה לא היה איזה קטלה קניה, תנח לא היה מספר לנו על איזה טיפש, אם התנ"ך מספר זה היה איזה איש גדול בעל מחשבות, ובכל זאת המחשבות יכולות להביא להתמימות נוראה כזאת. ואלוהים הוא קצת הרישיון של המלך, גם קצת כדאי לרכוב על סוס, אבל לא, אבל זה לא סותר להיות אלוהים. הצרה שזה לא רק, זה לא רק על, על המן, וגם לא על יואש מלך יהודה, זה על כל אחד לעצמו. בן אדם רוצה להיות יותר ממה שהוא באמת, רוצה את החזות לחשב למה שהוא לא באמת, רוצה שיחשבו שהוא למדן. מה יצא לך מזה? אם תהיה באמת למדן זה טוב מאוד, אבל שיחשבו שאתה למדן, מה יצא לך מזה? אם ייתנו לך משרת רבנות ותפסוק פסקים לא נכונים, אז מה יצא לך מזה? העולם הבא לא יהיה לך מזה. מה יצא לך מזה? האדם רוצה את הכבוד, רוצה את התדמית, לא דווקא רוצה את האמת, רוצה את התדמית. ושוב, על רוצה, אז אין קושיות. אם אתה למדן, למה אתה לא יודע ש"ס? נו, ככה זה, אין קושיות. הרי אחרי 120 בבית דין של מעלה לא תוכל לרמות. ובכל זאת, אם בינתיים יאמינו שאני למדן, גם זה כדאי. אדם מתחזה לצדיק, גם כשהוא לא צדיק. הוא רוצה שיחשבו שהוא צדיק. אמר זה חכם אחד, את מי תצליח לרמות? את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לרמות, את הכלל ישראל גם לא לאורך זמן. אז את מי תצליח לרמות? לרמות את עצמך שאתה צדיק. אז מה החוכמה לרמות טיפש? זה הטיפשות שבאדם שמרוויח משהו להתחזות, לשחק, להיות שחקן. אם רוצה באמת להתחזות לצדיק, אז שיהיה באמת צדיק, אז גם יתחזה לצדיק. אבל להתחזות לצדיק, אז יהיה לעולם הזה ועולם הבא. אבל להתחזות לצדיק בלי להיות צדיק, מה זה כדאי? מה אדם יכול לעשות נגד הדברים? לחנך את עצמו לאהוב את האמת, שהאמת תהיה מטרתו ולא שקר. לשנוע את השקר. שקר שנאתי ואת האיבה, אומר דוד המלך על עצמו. שלא לאהוב את ההתחזות. בן אדם מטבעו נוטה לאהוב את ההתחזות. שיגידו עליי שאני כך, שיחשבו אותי לכזה. מה יצא לך מזה? שום דבר. גם אם כל שרי יחש וראש משתחווים לאמן, הוא לא נהיה יותר אלוהים על ידי זה. אלא מה? הוא מדמה את עצמו את אלוהים. מה יצא לך מזה? צריך לחנך את עצמו לאהוב את האמת, לא לאהוב את השקר, להתרחק מהשקר. זה הצרה שבאדם גם מרמה את עצמו על האמת. שמעתי מהרב זכרונו לברכה רמב"ם, שהיה תלמיד חכם אחד, שהיה באמת תלמיד חכם, אבל בנו היה עוד יותר תלמיד חכם ממנו, והאב לא סבל את זה כשהיו אומרים על בנו שהוא תלמיד חכם כל כך גדול, והאב קינא בו. פעם מישהו שאל אותו, הרי חז"ל אמרו שבכל אדם מקנא חוץ מבנו ותלמידו, אז למה כבודו מקנא בבנו? אז מה, אם היה תלמיד חכם, אז לא הייתי אומר כלום, אבל זה שקר, זה שקר. הוא לא יכול לסבול שאומרים על הבן שלו, תלמיד חכם, אז הוא מחליט שזה שקר. מה לעשות? אז גם את האמת מסלפים. גם בקשת האמת צריכה להיות אמיתית, לא בקשת אמת חיצונית. אדם רוצה שבחים, זה יפה, אבל שיהיה ראוי לשבחים. לא שירצה שבחים שהוא לא ראוי להם. זה שקר. שישתדל להיות באמת צדיק, ישתדל להיות באמת למדן. אז זה טוב, עד רבה, הלוואי, מי ייתן כל עם השם. אבל לא שעל כולם יאמרו שהוא צדיק ויאמרו שהוא למדן, אלא שיהיה צדיק ויהיה למדן. ללמוד תורה. צריך גם להתגבר על מידת העצלנות. העצלנות לא נותנת לרדת לעומקה של תורה. מסתפק בשטחיות. זה לא נהיים למדן אמיתי. אני לא אומר שלא צריך גם ללמוד שטחית. מתחילים עכשיו דף היומי, זה טוב מאוד לרכוש בקיאות בכל השס, זה דבר נפלא. מאיר שפירא שהמציא את זה, יש לו זכות עצומה של מיליון דפים של, של כל רבות אלפי בית ישראל. קשה לתאר את גודל העולם הבא שיש לו. דבר נפלא, באמת צריך שכל אחד ידע שס. ואחרי השבע שנים הראשונות יחזור עוד פעם ועוד פעם, זה ודאי רצוי שכל אחד ידע שס. אבל יחד עם זה לא להסתפק רק בלימוד שטחי, צריך גם למצוא עיקר הזמן בשביל ללמוד בעיון. הלמדנות לא באה בשטחיות, הלמדנות צריכה לבוא בתוך עיון. שטחיות זה שוב, זה סוג של שקר. אני למדתי, לא כל כך הבנתי, מילא הבעיה מה כך, רבה מה כך, מה נפקמינה, נו, אולי יש נפקמינה, אולי אין נפקמינה. כאן קראתי את הגמרא, זה שוב סוג של שקר, שאדם מרמה את עצמו שהוא למד את הדף בלי שלמד אותו באמת. אני לא אומר, צריך ללמוד גם בבקיאות, אבל צריך גם למצוא זמן ללמוד בעיון, לנסות לרדת לעומקם של הדברים, להבין את הסברה. מה היה קשה לרש"י, ולמה תוספות לא ניחה לו במה שרש"י כתב, מה נקודת המחלוקת בין רש"י ותוספות. נדמה לי שלפעמים בחורים קוראים בתוספות ואם תאמר כך ויש לומר כך, ולא מבינים מה הקשר בין אבי יש לומר ואם תאמר. כנראה שהמעמד לא מצא מקום יותר מתאים לשים את אבי יש לומר אלא אחרי אבי אם תאמר. זה לא ככה, צריך למצוא שיש קשר, איך אבי יש לומר מתרץ, על איזה הנחות בנויה הקושיה של תוספות, ואיזה מההנחות האלה אבי יש לומר מערער, סותר או משהו אחר, לנתח כל דבר, על מה זה בנוי, על איזה הנחות בנה רש"י, על איזה הנחות מזה חולק תוספות, כי לא על הכל תוספות חולק. צריך לברר על איזה נקודה תוספות חולק ועל איזה נקודה תוספות מסכים. זה לא רק רש"י ותוספות, זה רבי יהודה ורבי שמעון, זה אביי ורובא, זה כולם. לנתח את הדברים, לא רק לקרוא את הדברים, לנתח את הדברים. וכן חלק מבקשת האמת זה גם להודות, אם טעיתי, למדתי את הסוגיה, הבנתי כך, בא מישהו ואומר לי שההבנה הנכונה היא אחרת. אם אני באמת מחפש אמת, אז אני אבחן בשכל, ואם השכל אומר שטעיתי, אני יודע שטעיתי. אבל אם הכבוד דוחף אותי ולא האמת, אז אני אשתדל להוכיח שלא טעיתי, שהוא טועה. מותר להתווכח בלימוד אדרבה, רצוי להתווכח בלימוד, אבל מתוך שאיפה להגיע לאמת גם כן. לא מתוך שאיפה רק לנצח בוויכוח. מספרים על רבי ישראל מסלנט שבא פעם לאיזה בית מדרש, ראה שהלמדנים צועקים אחד על השני חמור טיפש. אז אמר להם, רבותיי, דרך ארץ קדמה לתורה, צריך לדבר בדרך ארץ. והם הבא שוב לבית המדרש, ראה שכל אחד מהשני, כן, מסתום הכבודו צודק, מסתום הכבודו צודק. כן, אבל צריך גם ללמוד, זה לא לימוד. אם נראה לך שהוא לא צודק, אז תגיד גם לדעתך הוא לא צודק. שהוא מתוספות מוכח שהוא לא צודק, מראה שהוא מוכח שהוא כן צודק. תנסה לברר, לא סתם לנענע את הראש. אומרים רבי הרב דסלר, זכר וכה, אמר פעם, שהוא לא צריך שינענו לו את הראש. אם היה רוצה שינענו לו את הראש, היה הולך לאורווה, שם עומדים סוסים ומנענים את הראש. אסור ללמוד כמו סוס, צריך ללמוד בעיון ובהבנה, וגם להתווכח. אבל לא להתווכח לשם ויכוח, להתווכח לשם בירור האמת. ואם אני רואה שהאמת היא מצד שכנגד, אז לא יודע שהאמת היא מצד שכנגד. ואם לא, אם אני משוכנע עדיין באמת שלי, אז לנסות לשכנע את השני באמת שלי. קשה להתגבר על הבושה שהוא צודק ואני לא. למי שמחפש כבוד, קשה להתגבר על הבושה הזאת. דוגמה נוראה בתורה כמה קשה לוותר על בושה. התורה אומרת להשביע את הסוטה, תשבע, ואחר כך היא צריכה לשתות את המים המרים, ואם חס ושלום היא עשתה מה שעשתה, אז צוותה ותנב, נפלה עיריך. אז מה העצה? העצה שהיא תודה, היא אפילו לא צריכה לומר שהיא תמאה, זה ודאי בושה גדולה מה שהיא תמאה. מספיק שהוא תאמר, אני לא שותה. אז היא כבר לא ישקו אותה, והיא תפסיד את הכתובה, נכון? אז מילא, אפשר לחיות גם ככה, במקום שתכף תמות בעינויים נוראים, שצוותה בתנב נפלה עיריך, אבל לא, הבושה לא נותנת לה להודות, היא עלולה לא להודות מרוב בושה. זה משהו נורא, איך האדם עלול למות רק מרצון לא להודות, לא לומר, אפילו לא לומר שהיא תמאה, רק שאנשים יפרשו, היא לא רצתה לשתות, כנראה שהיא תמאה, אז היא לא מוכנה לזה. זה בעולם הזה, וכל שכן בעולם הבא, מי שבעל גאווה, עלול לסבול אנשים יותר כבדים בעולם הבא. אם הוא לא מודה על טעויות שלו, הוא ימשיך להתעקש על הטעויות שלו, ובעולם הבא הבושה היא נצחית. בעולם הזה האדם מתבייש, אבל זה עובר אחרי זמן. נפלתי פעם בשלג, התביישתי, היום אני מספר את זה בפני כל הישיבה ולא מתבייש. בושה בעולם הזה היא זמנית, ובושה בעולם הבא היא נצחית. כדאי מאוד, מי שאוהב כבוד, כדאי שימנע את הבושה בעולם הבא. יותר טוב להתבייש בעולם הזה, לא דוד טעיתי, הפשט לא כך, או עשיתי דבר לא נכון, אם באמת עשיתי זאת. אם אדם מתעקש, אז הוא יבוא לפסוק פסקים לא נכונים. הכל מפני שהוא מתעקש על פסק שלו. כדאי להתרגל להודות על האמת, לא נורא אם טעיתי, יש עוד גדולים שטעו. רבה פעם פסק משהו ושאלו אותו אחר כך קושיה, אז הוא עמד עוד פעם על הבימה ודרש, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. נכשלתי בדבר פלוני, אני טעיתי, בסדר, טעיתי, והוא נשאר אצלנו רבה, הוא גדול וקדוש בעינינו, גם אם הוא טעה בפעם מסוימת. אפילו משה רבינו הודה ולא בוש לומר שטעיתי, והוא נשאר משה רבינו, ומתביישים. דווקא אהבת הכבוד צריכה, אם הוא אוהב כבוד אמיתי, אז צריכה להביא את האדם להודות בטעויות שלו, כדי שיהיה לו כבוד בעולם הבא. משה רבינו נכבד אצלנו בגלל כל מה שעשה, אבל גם בגלל זה שהודעה על האמת, זה לא גרע מכבודו של משה רבינו בעינינו, אלא להפך מוסיף על כבודו בעינינו. זה בן אדם לא מבין, באותו רגע יצור אומר לו, איך אתה יכול להודות? אז אחת העצות לחזק בתוכנו את האמונה בשכר ועונש, מדחיקים קצת את זה, חושבים שאנחנו זקן ונלפי כבודו לעבוד את השם מאהבת השכר ומיראת העונש. רוצים שוב ההתחזות הזאת, להיות עובדי השם, לשמה, הכל לשמה. זה לא כך, צריך, האמונה בשכר ועונש עוזרת מאוד להתגבר על מכשולים. לא להדחיק את הדבר הזה. כשנפטר חזון איש, אז הספידו אותו שמגיל 13 הוא למד תורה לשמה. אז קם רבי חזקאל לוינשטיין, זכרונו לברכה, משגיח של פוניבז', ואמר, זה לא נכון, אי אפשר בגיל 13 ללמוד תורה לשמה. בסוף ימיו ודאי הגיע ללשמה, אבל אי אפשר בהתחלה מיד להתחיל עם לשמה. לא נורא להתחיל עם שלא לשמה, להתחיל מאהבת השכר ומיראת העונש. לא צריך להתבייש בזה. כך היא דרכה של תורה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, חז"ל הבטיחו לנו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. מילא כדאי לחזק בתוכנו את היסוד הזה של שכר ועונש, לדעת מה זה בושה בעולם הבא, מה זה כבוד בעולם הבא. המסילת ישרים הרי מדבר על זה שיש בני אדם שחושבים, נו, אז מה יש? אז בעולם הבא לא יהיה במדרגה העליונה, לא יושב על יד אברהם אבינו. אני לא צריך לשבת על יד אברהם אבינו, אני מספיק לשבת בשורה האחורית, אני יכול מהזנב של הלוויתן, לא יתנו לי את הראש. אבל הוא לא מבין כמה יתבייש בעולם הבא, כשיראה אחרים שהוא חשב אותם בעולם הזה לקטנים ממנו, ופתאום הוא יראה אותם יותר מכובדים ממנו. אז הוא אומר שאפשר להשתמש גם באמונה ושכר ועונש כדרבן לעשות את המצוות לשמה, מתביישים לומר שאני עובד שלא ישמע, אבל לא צריך להתבייש בזה, זה טוב, מתוך שלא ישמע בא לשמע. אבל כל פעם אני מעדיף לעשות את הדברים הנכונים שלא לשמע, מאשר מרוב לשמע לא לעשות את הדברים. מרוב שאני לא רוצה לעשות למען השכר ומיראת העונש, אז אני לא עושה בכלל, זה הפסד הכי גדול. חז"ל הבטיחו לנו שמתוך שלא לשמע בא לשמע, או בדורות הבאים, או אפילו בעצמו. יש מבעלי המוסר שאמרו שמתוך שלא לשמע בא לשמע, זה רק אם זאת כוונתו מלכתחילה, שמתוך שלא לשמע לבוא לשמע, אבל אחרת אסור לעשות שלא לשמע. ולנדעתי זה לא נכון, אני לא יכול לדבר נגד גדולים ממני, אבל לכאורה בגמרא מוכח לא ככה. הרי הגמרא לומד שמתוך שלא ישמע בא לשמע מבלק מלך מואב, שהקריב 42 קורבנות, אז בזכר זה יצא ממנו רות, שיצא ממנו שלמה, שהקריב 1,000 עולות לקדוש ברוך הוא. בלק מלך מואב עשה לשמע, התכוון שמתוך שלא ישמע יבוא לשמע, הוא התכוון לדבר אחד, שמתוך 42 קורבנות יצליח חס ושלום לקלל את היהודים. לא הייתה לו שום כוונה שנכד שלו יהיה פעם מלך יהודים ויקריב 1,000 עולות להשם. ובכל זאת, מתוך שלא לשמע בא לשמע, רואים שאפילו מתוך שלא לשמע כזה גרוע שרוצה חלילה לאבד את ישראל, בכל זאת מתוך שלא לשמע כזה בא לשמע. אז כל שכן שהכוונה באמת להגיע ללשמע, להשתמש באהבת השכר ויראת העונש כמנוף כדי להיות מודה על האמת, כדי לחפש גדלות בתורה ויראת שמיים ולעשות את הדברים הנכונים, אז ודאי מתוך שלא ישמע כזה יבוא ללשמע, יהיה לו הכבוד האמיתי בעזרת השם.